הנושא שנלמד היום בלי ללב, נושא בחירת האדם, נלפתה מגזרה מיטה על האדם. ומה נעשה איתו? לפני שנפטר, מה נעשה איתו בשעה שנפטר, ואם אפשר גם קצת ללמוד מהמקורות, מה נעשה אחר כך. זה דבר צריך לכולנו. הגמרא במסכת ברכות בדף י"ח, בסימן חי. התורה שם אומרת על הפסוק כי החיים יודעים שימותו אלו צדיקים שבמידתם יתרו חיים, שנאמר ובניהם ובניהוידם ונשחי, רק תערים יקפיה, הוא יקרא את שני אריאל מואב, הוא ירד ויקרא את הערים בתוך הבור ביום השלם. שואלת הגמרא, בן איש חי, את מכולי עלמא בני מטרי, וכל אחד הולד מהאבא שהאבא היה חי. מה זה בן איש חי? אלא בן איש חי, שאפילו במיטתו קרוי חי. לכן למדנו שצדיקים במיטתה קרויים חיים. דף לפני כן, בדף י"ז שם במסכת ברכות, הגמרא אומרת, רבי יוחנן, כאבא לסיים ספרת איוב, רע אמר אחי, סופת העם למות, וסופי אמה לשחיטה. והכל למיטה הם עובדים. אשרי מי שגדל בתורה ועמלו בתורה ועושה נחתו אחריותו וגדל בשם טוב ונפתח בשם טוב מן העולם ועליו אמר שלמה בחוכמתו שטוב שם משם אמתו ויום המלך ויום בברכתו. עד כאן דברי התורה מסכת ברכות. במדרש רבה בבראשית, תחילת ספר בראשית בפרשה הראשונה, מאמר מפורסם, אמר שמואל ויצחק, והנה, ויען אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, והנה טוב זה מלאך החיים, מאוד זה מלאך המוות. שואל את המדרש, וכי הוא טוב, את מה? ופה אומר המדרש, אני תמה, איך אתה אומר עליו שהוא טוב? הוא מביא עצב, הוא מביא חרון אח, מביא מסורים, צער, וכי על העולם, אתה קורא לו טוב, מביא משל. משל למלך שעשה סעודה וזימן את האורחים והכניס לפניהם תמחוי מלא כל טוב. הכוונה העברים קריטרים הכי משוכלל, הכי משופר. כל המעדנים הכי טובים שיש בעולם הביא לפני העבדים שלו. אמר, כל מי שהוא אוכל ומברך את המלך יאכל ויערך לו. אם אתם מבחים אותי, אז אתם מבחים אוכל יאכל יהיה בבריאות. כל מי שהוא אוכל ואינו מברך את המלך, אחרי הארוחה, קוראים לו, יש גיליוטינה, נמצא את ראשו בצייץ. פה איזה סכין, אדם יוריד לו את הראש. כך הוא אומר, כל אדם בעולם הזה דומה לסעודה. באים לעולם הזה, אוכלים, שותים, אוכלים, כל קיידים, כל אחד מה שרוצה, איש. מה שבא מבו חפץ עושה. אבל, הסוף, מה הסוף? אם אדם עשה מצוות ומעשים טובים, אז זה מלאך חיים. לא עשה מצוות ומעשים טובים, מלאך חיים. אז עכשיו מובן למה טוב מאוד, שאם הוא לא היה, אז אנשים היו אומרים, שמה לעבוד את השם? מקרה אחד יקרה לנו, שבן כה כולם קורא לנו אותו דבר, אז לא לעבוד את השם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? כנס מיטה בעולם, וזה מה שמתכוון למדרש, שיש תועלת במיטה, שהיא גורמת לאנשים, והיא מפחד קצת את השם שמעשים, והיא מכניעה את יצר הרע. אנחנו רואים, הגמרא אמרה, יזכור ליום המיטה, נצחוק אותם, אם לא יזכור ליום המיטה. עכשיו יש עוד מדרש, שזה גם אותו להגיד, מדרש אומר, אמר רבי לוי, יש שלושה דברים, שכולם הולך מסוף העולם ועד סופו. אחרי שזה קורה, שורים את זה כל הבריות. והבריות, בינתיים, ואין המרגישים. אנחנו נמצאים והקולות עובדים, רק אין לנו עוזיים לצלוט את הקולות. ומיניהם, אמרה שם המדרש שאומר, היום, כמובן, גלגל השמש, בשעה שהוא עולה, זורח, ומשמיע קול, רק אנחנו לא שומעים. והגשמים, כשבא גשם, אז יש קול, מלאך שמכריז, עכשיו ירד גשם, זה לא החזאי ולא האבא שלו. אלא מתי שהמלאך הזה אמר ירד גשם, אז העננים יתנו גשם. לא הכניס ירד גשם, אין גשם. והקול השלישי שכל העולם שומע, הנשמה בשעה שיוצאת מן הגוף בסוף העולם לעצור. אמרה שם המלך, היה מעשה רבי שמואל, אחיו של רבי פנחס רחמן, לא היינו שני אחים, חוסרים הרבה את הירושלמי. הוא נפטר בציפור, היה ראית ציפורי, נפטר שמה, ואז בשעה שהוא נפטר, היו החברים שלו יושבים איתו, עוסקים בתורה, לא יש מישהו. אומרת הגמרא, עשת נפטר לשרים כחכים, עמד מאוד, כמה נשי באחור, תראו גמרא מפוצצה עזים, מפוצצה עדנות, ועשינו את מין כחכות. היו חברים שלו יושבים שם, והם היו עובדים תורה, נותנים תורה, מספרים סיפורים וצוחקים. אח שלו שמע את הקול של נשמתו של יוסף, אומרת להם, החבר שלכם כעת צועק, נשמתו צועקת, אתם מפתפים, הוא היה לא אוזניים לשמוע, הם לא שמעו, השאר לא שמעו. אמר להם, הקול שלו כל כך חזק, עוקר אילנות ומקצץ ארזים. אתם יושבים פה מפתפים, מיד הלכו לשם, ומצאו אותו שהוא נשאר. כך הראשון שם אומר, שהוא אחיו של רבי פנחס בחמה, זה היה רבי שמואל. שעה שנפטר, נשמתו הייתה צובחת באותה שעה. רבי פנחס הבין, הוא ראה מאוד צעקה שלה באותה שעה, כמה אילנות נעקרו. עכשיו האמת שכל הדבר הזה צריך להיות צעדים אותו. האמת שהכי הרבה שדיבר על עניין הפטירה, זה הזוהר הקדוש, פרשה שעברה, פרשת ויחי. שם הזוהר אמר שאדם בשעה פטירתו רואה הכל ויודע ומבין, ומסתכל, יש לו רשות לראות, והוא בשעה שנפטר את קרוביו שהם באים לשם, ולא רק קרוביו אלא חבריו מעולם האמת. כלומר, איזה מסלול ישימו אותו, עם איזה צדיקים הוא צריך לשקול, אותם צדיקים ששייכים לאותו אחד שהוא יגרו לשם, הם יוצרים ונמצאים שם. הרי הספר לי מעשה נמחיש את זה. היה גאון רבי יוסף שפניה עליו השלום, איש צדיק יחסית פעם מזדות ומעשים טובים. הם לא הכירו אותו מספיק, היה נראה כאילו הוא כאחד חס ושלום, כאחד הסוחרים. ובאמת היה מתפרנס מכלי קודש, כלי תורה, תפילין, מזוזות, שהיה עובד, מחזיק אברכים שאין להם פרנסה, שעובדים את זה, והיה אחר כך מוכר את זה, וזה היה מתפרנס. הוא זכה גאוני העולם חתנים של רמב"ן, הגאון ראש הישיבה רבי של ציון הבא שאול, השם משפחתו, רפואה שלמה, הרב שביתה יצור, בנישואים ראשונים, מאותה בת עליה שלום, חתנו, זכה, והרבה משפחה של תלמידי חכמים, גם בניו כולם מרביצי תורה. הוא יש קדם עצום מאוד, יושב שוקד על התורה יומם בלילה. היה ערב פסח, ביום י"ג, הכוונה ערב בדיקת חמץ. והנה, אני הייתי בשוק, בשוק מחנה יהודה, באותו יום, פגשתי את נכדו, הרב ציון אסור, ראש ישיבת בשוק חוכמה. אמר לי, סבא שלי חולה, אני חושב שהוא גוסס. אמרתי, כן, היה ניסן ביד, קניס דברים, רצתי מהם לשערי צדק. אני הייתי נכנס ויוצא אצלו, בבית אצלו, ראיתי אותו שוכב על המיטה ומדבר. זה היה מדהים לראות בן אדם גוסס, הוא מדבר ויודע הכל. היה אומר, תכינו עפר בשביל לשים על העיניים. אל תספידו ותגידו שלמדתי תורה. אתם יכולים להגיד, משתדל ללמוד תורה. אבל לא מרשה לכם להגיד, למד תורה וזה, כי אם בוחס ושלום עשה מעשה. תוך כדי הדברים, שאלו אותי איפה חכם לציון חתנו. לא יודע. עכשיו נכנס חכם לציון בדרך חיים, והאם אשתו עמי השלום. אז הוא שאל אותם, הוא אומר, אני מחכה לכם מהבוקר. הוא אומר להם, אני שומע, אני לא הייתי נמצא שם. אומר להם, הוא הולך למות עוד מעט, עוד חצי שעה, שעה, הוא צריך ללכת מהעולם. אז הוא חיכה שכשחק על ביתו שתצא החוצה, אני לא רוצה שתשמע, היה דבר עם חכם לציון, דבר איתו, נהל איתו שיחה, ועכשיו חזר על אותה צבא, שאמר לי, אני רוצה להגיד לו אותך, לעשות ככה, תקים אותך, תרקיד על בין הרבותים, שיקברו הלילה, שלא ישתירו את זה מחר לערב חד, שעוד ועוד ועוד, כל מיני עניינים גם על השיבה. ותוך הדברים עוד היה איזה עניינים גם של המשפחה, דבר איתו על זה. כל זה לא אותו, אבל אתה רואה העיניים שלו משמינות לגמרי. מה היה דבר מדהים? היה שם הבן הזכונים שלו, חכם ראובן, שיגדל חכמים טובים. חכמים חכם חשוב מהישיבה. הוא אומר לי, אני לא שומע אף שאני מדבר ככה, אני הולך. אני הולך כעת להר הזיתים, בקבר של סבא, אבל יש לו עכשיו בא לי לראש המשפחה. שיום העצום היה בתקופת גדול, אבל אני הולך אליו, אני עובר שם רחמים, שאבא שלי יישאר בחיים. למה אמו נפטרה לפני חודש, חודש פחות מחודש. היה פרש ביניהם בדיוק 30 יום. יום ולא 30 יום לאשתו, הרבנים, הוא נפטר הרבה של שבת. אז לי אמרתי לו, לא כדאי, כדאי להתבסס, לא, רואים. זה העיניים שמשונות, והוא לדבר, זה גם משהו. אמרתי לו, לא כדאי לחבור לך כעוד קצת, זה אולי יכול שיפור, לא קצת להגיד, יש פה כאילו. אמר לו, אומר בזה, אמר, אם שאלו אותך, תגלה לאט אחד, אני הולך לאן לתי. רק הוא יצא, וחזרתי לחדר, סתם ג'ונר השאול, שישים סתם רפואה שלמה, קורא לי, אומר לי, תגיד, איפה הוא בלעד? עתקתי. אני הצלחתי לו, שאני לא מספר. אומר לי, נכון, הוא הלך לאן הזיתים, ותקרא לו, תצעק ענת, תגיד לו שיבוא מהר בחזרה. המתים לא נמצאים שם, הם נמצאים פה בחדר. חדשו השרפני נמצא כאן, אין לו מה ללכת לשם. זה היה רבותי, זה מה עשה שם. אני בא לדבר, אני סופר לכם, זה כמו היום. לא עברה חצי שעה, נפטר הרב את השרפני. קברו אותו באותו היד, אחרי בדיקת חמץ, קברו אותו והרב הזיתים. כאן רואים דברי הזוהר. והזוהר ממש. אני היה לי מעשה, היה לי אחות, שלי אחות, חתנה לפני 30 שנה, יותר קצת, היה ראש חודש, אצלב. היה הניסויים שלה בשביל תורת יוסף. אז הסבתא שלי, אמי לא הגיעה לחתונה, הייתה חולה, בדיוק עברה איזה טיפול ובתחומים לתל אביב. הייתה גרה אצל הבנים שלה בתל אביב. כמו אבי חזר מהחתונה, היה קצת מבוקדק, לא היה מצב לא אחר. אני ראה לו סליחה גדולה, שכנעה יורדת, שעת חיפה. טוב. עלו שאתה כאמר ספר עולה לחמש שמיים על החולה. הוא לא ירצה לעשות איזה ניסוח קטן, ספר עולה לחמש שמיים. למחרת, קיבלנו עזרת, תל אביב שהיא נפטרה. מה הוא אומר, הוא לסחת את הלילה, מה אמרנו בדרך? אבל אני ידעתי שהיא תתפטרת, לא ידעתי אם זה הלילה או מחר. ולמה? אומר, תדע. כל חופה הייתי רואה את המתים נמצאים בשעת החופה. הפעם הם לא היו. ידעתי שהם הלכו לבית חולים שהם יקבל אותם. אז הם לא באו לחתונה. ולו מכאן מלמדנו. זאת אומרת, הם באים לשמחה. אז הצדיקים, אלה שיש להם עיניים, יכולים לראות שהקדוש ברוך הוא שולח את המתים להשתתף בשמחה. יש אדמו"רים נוהגים עד היום לפתוח הזמנה, לפעמים את זה על הקבר. הוא לא צריך לקרוא הזמנה ולא זה. צריך לקרוא ולא שום דבר. הזוהר אומר בפירוש לזוהר הזה שהקדוש ברוך הוא כשיש לנט, איזה נט מהמתים, שמחה פה בארץ, מודיע השם יתברך למת, שולח אותו לכאן. הוא יורד העולם התחתון, שמח, הוא משתתף בפירוש של הזוהר, נעשה שותף בשמחה שהחי שמח. אתם רואים מה זה, אנחנו לא מבינים, רואים את העולם עומד, כמה תקומות ולשמעון פה הזוהר צועק, אוי שאנחנו ישנים, העיניים שלנו סתומים, אנחנו לא רואים את העולם, רואים רק את האנשים שאנחנו רואים. והיינו רואים דברים נעלמים, מה שמתרחשים סביבנו, אז אין לנו אמונה וביטחון חזק מאוד מאוד, ואדם צריך להאמין שכל דברי רבותינו הם אמת. אבל כאן היינו עוד חידוש, שהרי הם יוצאים לקבל את נאמן, הם באים גם באים לשמחה. אם יש את שני הדברים, אז מכאן היינו מהמעשה הזה שהם מתרגים על השיחה, יותר חשוב להם ללכת לקבל את אותו משטח שהוא צריך לבוא, ושם הולכים לקבל אותו. אז אלה הם דברי הזוהר שקראתי לכם בפרשת ויחי, הוא ממשיך ואומר, וכולנו כדיבים ובדיוק נהון כמובן דרבות הים. זאת אומרת, הנפטר לפני פטירתו, הוא רואה אותם, ואותה דמות שהם היו בעולם הזה, עם אותם בגדים, אותה תשובה, אותו ציור, הכל. אפילו שהרגל הזה נזמן נשרף ובלח, יש לו רוחניות שהיא קיימת לנצח. הוא רואה את כל הקרובים שלו בשעת הפטירה. זה דבר ידוע. לכן, הרבה פעמים קורה עד היום, לפעמים אנשים חולים, כאן רואים שתגרו את זה שהריקו ימים הרבה, וכל הריקו תמים, אלא הם מדברים תמיד, הם מספרים. אחד אומר, סבתא שלו בא, רואה את דודה שלו, והם חושבים, החיים, שהוא הסתפשה דעתו על האטום, מספר לנו סיפורים לפני 50 שנה. הרבה פעמים קורה, שאנשים כזה אומרים, תראה, אבא שלו חולה, ועובד כך וכך. לא עוברים כמה שעות, והוא נפטר, והתפרש שבאמת, הוא רואה את הנפטרים הקרובים שלו, שהם לעולם האמת, מתגלים לו, והם מקבל את פניו. זה שהוא אומר, חוץ מרשעים גדולים, אלה לא זוכים לו. שבע שעה למות, ושיע עשה עבונות ותעיס, ואומר גם, אנחנו נשתרים שם עצובים מאוד, כי הם יודעים שעכשיו עתיד לבוא זה הבן או המשפחה, גם בן המשפחה שהוא עשה עבונות, ועכשיו מכניסים אותו לגיהינם, אל נבא. הם צועקים, אומרים, צועקים עליו ביי ביי, והוא גם אומר להם ביי. עכשיו האמת, כמו שאמרנו, רצינו להבין, חילקנו את השאלות את הגרבה פרקים. פרק אחד להבין, למה יש מיטה בעולם, ומה הסיבה, ואיזה תועלת יש מיטה. זה סיבה, יש מיטה תועלת, נראה שיש לאדם איזה תיקון גדול בפתירה עצמה. הדבר השני, לדע, מה נעשה איתו לפני הפתירה, והדבר השלישי, בשעת הפתירה, בכל המנהגים והמצוות, תראו שכל המנהגים שהיום, מעברותינו הרבים, הרבה מנהגים השתקפו. ענייני הלוויה והקבורה וכו', מנהגים קדושים ויקרים, ואנחנו אשמים, הציבור הרחב. פעם לוויה הייתה לוויה, כולם אומרים יחד, מזמורים, צופים, כל הסדר, סדר הקבורה, הכל כמו שצריך. אחרי זה, גם אם הוא חייב להבין מה נעשה איתו אחרי פטירתו, גם של חודש, 30, 7, והלאה. מה קורה עם המשטר הזה? ככל אשר הקדוש ברוך הוא יסייע בעדנו, נוכל לבאר את הדברים האלה. עכשיו, סיבת הפטירה, אמרנו כבר, דנו בכל הראשונים והאחרונים. אין אדם שניצול מהפטירה בעולם. ולא יכול אדם להיכנס לעולם הבא, כדי שקודם הוא ימות. יעבור את השלב של הפטירה פה בעולם הזה. עכשיו יש הפטירה גדולה לגבי, הרי המיטה היא צורך, שאלו לגבי אלה שהקימו אותם בקריאה. כמו רב כהנה, יש שעה שהוא בא לבית המדרש, ורבי יוחנן חשב שהוא צוחק עליו. ניתן עיניו פה מהעצרות גם של העצמות. למחרת שרבי יוחנן נרגע, שאל את מסתכלי שאמר, ראית הכי מעביד לי בבדעה, זה הבדלי החכם שבא לי בודק, תראה מה, עמצא לי? ומה עשה לך? אומר, היה צוחק עליי. אמר לו, לא, הצפה שלו הייתה חתוכה, של רב כהנה, והוא חשב, רבי חנן זקן היה, לא רואה טוב. חשב שהוא צוחק עליו. אמר, ככה הלך למערה שלו, ויעים אותו, ביקש ממנו, ביקש רחמים, והקים אותו. יש שני לשאלות בדבריים, כן, הקים, למה נעלה שהקים אותו? השאלה אחרי זה, למה יש צריך רב כהנה למות פעם שנייה? הרי בעולה כל המיטה צריך לשלם, זה כדי להוציא את רמת הנחש שיש לכל אחד ואחד מאיתנו. המיטה היא תיקון. יש אחת החרמות שאסור להוציא שם רע על המתים. אדם שמת, אסור לדבר על הסתנה. למה? זה לא שהוא היה נשע או עשה מעשה נשע, זה שהוא עבר את התהליך של הכתיבה של המוות, חפרו לו עוונות. היה חברון סנדרין אומרת שהיו מוליכים את האיש הנרוג שחיית מיטה בבית דין, מוליכים אותו לבית הסקירה, אומרים לו להתוודא. הרבה התוודו ומתו ונתחפר להם העוון, ושרפן מתו בלבידוי ואתה מתוודא. והיה אומר לי רצון שתהן מיטתו כפרתו, והיה מבקש. וכתוב גם כן שיש מצווה, חסד, יממן. אנחנו גוסס לפני שהוא עוד חי, להגיד לו שהגיד פחות פדוי, כמו שעושים לו הטלה, כדומה. זה דבר מאוד חשוב, זה מציב אותו מהרבה דינים שם. עכשיו, הגבולה המפוסלמת. אמר, במסרת יומה, אמר רבי אמן, אין מיטה בלא חץ ואין ניסורים בלא עוון. כלומר, אין דבר בחינם. אין מיטה בלא חץ, יחיל הנפש, החוטא תתמות. בן לא יישא עוון האב, ואב לא יישא עוון הבן. צדקת הצדיק עליו תהיה, כל אחד את התיק שלו. ולשעת הרשע עליו תהיה. ככה אמר יחזקאל הנביא. רש"י אמר, חטאו של אדם גורם לו מיתה. זה רש"י מסכת שבת. רש"י אומר, חטאו של אדם גורם לו מיתה. זה שעשה עוון וגרם לו מיתה. עכשיו עוד, נדעים שמיתה, אם יש איתה תשובה, זה עוד יותר קשה. מיטה עם תשובה מחפרת על הכל, כמו שהגמרא אמרה במסכת יומא, אבל הנעשה ושב אינו זאת משם עד שמוחרים לו, אבל לא תעשה לעשה תשובה, תשובה גדולה ביום הכיפורים מחפר, אבל כריתות ומיטות בדין, תשובה ביום הכיפורים גדולים ומיטה ואיסורים ומריקים, אבל רק חילול השם, תשובה ביום הכיפורים ואיסורים גדולים שבין ניתן לפטרת, כמו שכתוב, נגלה באוזני השם שלאות, מחופה לעבוד הזה להם, על זה תעניעה שמפעמים אותו לנו. עכשיו רואים שפטירה אישית, ואף כאן אנחנו מדברים פטירה אישית בכל אחד לאחד מהבריאות, למה נגזר עליו מיטה, כמו שהגמרא במסכת שבת אומרת, אין מיטה ולא חטא, או כמו הגמרא במסכת יומא, שמיטה מכפרת כמו חילול השם וכדומה. אבל השאלה היא כל באי העולם, אנחנו רואים שכל באי העולם נתפס על ידי. אין אדם שניצול ממנה. תראו במדרש כמובן אצל משה רבנו. כשהוא הולך למות, אז הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, אמן לו, כל הדרכים. והקדוש ברוך הוא אומר לו, כבר כנסתי מיטה, ככה תירוץ, כבר כנסתי מיטה על כל באי העולם, והכוונה אין מישהו שיכול להתפטר ממנה. ובאמת למה? אותה גמרא מסכת שבת, בדף נ"ה, שם הגמרא עוסקת הרבה בסוגיה הזאת, שם כתוב שמלאכי השרת באו לפני הקדוש ברוך הוא בשעה שהאדם הראשון מת, ושאלו אותו, מפני מה כנסת מיטה על אדם הראשון? עונה להם הקדוש ברוך הוא, מצווה קלה ציוויתי אותו ועבר עליה. אמרתי לו לא לאכול מעץ הדעת, והוא עבר על דבריי ועשה אותו. אמרו לו, מה? מה תגיד? אמרו לפניו, מה? משה ואהרון קיימו כל התורה כולה, ולמה אתה ממית אותם גם? אתה אומר שמוע מצווה קלה עבר. אבל מה תגיד על משה ואהרון? שכל התורה כולה קיימו, בגלל העבירה אתה תפסת אותם ומתו? מה עלה להם? מקרה אחד לצדיק ולרשע. לטוב ושאין עשו. יוצא מהגמרא הזאת, שבסך הכל מה התשובה בסוף? שכולם מתו. אחד עשה עבירה קלה, אחד עשה עבירה חמורה, לא משנה גודל העבירה, למות כל מערכי שמשמור צריך לעבור את זה. אלא כן יבוא משיח, ויחיית הבקית לפני כן, זה יתפסק מיד, בגלל אמר את הלזח. אבל בינתיים קוראים למשיח לא בא, אבל אחר הוא עושה את העבודה שלו, הוא עובד גם שעות נוספות. יום, בלילה, אפילו ביום כיפור הוא עובד, הוא לא תפיק. עושה את כל הזמן ומוקח נפשו. אז באמת שאלה גדולה. שאלה הזאת שאלו את הגם הזון הקדוש פרשת חיי שרה, ושם השאלה של רבי רעזן, לא של רבי שמעון. מעניין שכל השאלות הכי קשות, והעקרוניות תמיד בזון, אתה רואה שרבי רעזן, התקיף היה, הוא שואל את השאלה הזאת. הוא אומר, כתוב בפסוק, גן עיניים להביטה, נפלאות מתורתך. מה פירוש נפלאות מתורתך? וידוע אדם שעוסק בתורה, אף אומה מלשון ולכונה לשלוף עליו, לא סרטן ולא פגערה, לא מקטרק ולא מזיק ולא מסתיל, ולא תאנה אפילו מלאך המוות, אם הגיע הזמנו של האדם למות, לא יכול לקחת את משפטו עם העוסק בתורה. כמו שראינו אצל דוד המלך, כמו שראינו אצל אדם ברחמני, ועוד שהגיע הזמנם להיפטר, היה צריך הוא, הסרטן, לעשות כל מיני תחבולות, כל מיני שיטות, להפריע שיפסיקו ללמוד תורה, ואז הוא לא יכול לקחת את משפטו. זה באמת בשאלה שרבי נעזר שמה שואל, שואל רבי נעזר שאלה עוד יותר נכתדה, שאלה שהיום הרבה אנשים שואלים, ובמובן זה אנשים שרחוקים מתורה ומצוות, והם שכנים רוצים לדעת. הוא אומר ככה, רבי נעזר שאל את השאלה הזאת, וזה צריך לדעת בזה, חיי שרה מעניין, גם הדף קשור, מספר הדף לקוף לבי לארץ, כגימן זה ישמו של השטן. אז שמה הוא שואל, אם נגזר כבר מיטה מראש, וגם כתוב בתורה שהאדם צריך למות, וכמה מקומות כתוב? זאת התורה, האדם כי ימות בעוד. כל הבא אל העוד וכל השם בעוד יש מה שבעת ימים. נמצא שיש כבר מיטה. אז מה אתה רוצה מהאדם הראשון ואתה מעניש אותו, ואתה אומר שהוא מת או לא מת, הוא גרם מיטה. עוד יותר, משה רבנו, שהוא עסק בתורה יומם ולילה, כמו משה רבנו, את כל התורה כולה הוא ידע. למה משה רבנו מת? זה שאלה כזאת, רק רבי נעזר יכול לשאול. עכשיו, יש מעשה אחר, הוא השאיר את זה שמה בסימן שאלה, ואמר שמשה רבנו, קודם כל משה רבנו לא מת, אלא נדבק בשכינה, כמו שהמקרא אומרת על הפסוק, והיה רוצה למשה אל השם, על פי השם, ואמר על פי, כביכול, כמו המדרש אומר, שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, משה לא פלוני לוקח אותך ולא אף אחד, אפילו שלח הקדוש ברוך הוא את המלאך, להתגבר, ואמר לו, צא ואבד שמותו של משה, אמר, איך אני? הוא היה דילם, ואני תלמיד, ואין אני יכול לראות לביתתו. אמר השטן, לך תיקח נשמתו של משה, נתמנה זעם וחימה, השטן והאכזריות, ורד אצל משה, היה את משה רבינו כותב ספר תורה, השביע אותו בשם המפורש, קיבל אותו, והתרחק ממנו 400 פסע. שזה לא טוב שכתוב מכרת עינו, עינו אחת אותי, אבל לא מבינים אפילו מה זה. כאן עשה לשטן. משה רבינו חזק היה. לא, לא, זה הצדיקים לא מפחדים מהשטן. הוא בא על הרמת, תמיד למד, הוא הרמת על השלום, זה לא טוב שלא מנו הרי. הנה יושב בצפת, ועוסק בתורה באמצע הלילה. והנה בא השטן בדמות מלאך גבוה, זקוף קומה כולו אש. ולשונות אש יוצאים איתי. שעמד מול הרמק, נסע אליו הרמק באמצע הגבוה, הוא רואה את השכר. היום בימינו, אם אחד היה רואה, אני חושב שזה מלאך, זה צדיק, זה התגלות, זה נדע מה. לא, הוא יודע שזה השכר. ליד מה עשה? הזכיר פסוק אחד וביטל אותו על המקום. מחס אותו על המקום. זה הצדיקים שעוסקים בתורה, לא נכון. אז באו של רבינו, תראה שאתה. עכשיו באמת, מה התשובה לשאלה הזאת? יש באזור כתיסה, במזור שמות שם. שם כתוב מעשה. רבי שמעון היה נגד אחת יושב ועוסק בתורה כל הזמן. ולפניו ישבו שלושה מתלמידיו, רבי יהודה, רבי יצחק ורבי יוסף. היו יושבים מולו. רבי יהודה שואל אותו, כתוב בפרשת כתיסה, הם היו עסוקים בענייני כתיסה. בכתיסה שם כל מעשה העגל כתוב, וגם ידוע שישראל שעבדו על הר סיני פסקה זו המתן, וחירות ממלאך המלך, בדנה מתלמיד. עשו את העגל, עוד פעם נהיה בחזרה קרה מה שקרה. אז רבי יהודה אומר, כתוב בפסוק, והתנצלו בני ישראל את עדיין מהחורף. זאת אומרת שהם גרמו לעצמם מיטה, ואז הנחש הקדמוני חזר ושנת עליהם. אומר שיש שאלה, מה תענה לי על יהושע בן נון? יהושע בן נון לא היה במעשה העגל. יהושע בן נון עמד במרגלות הר סיני. הוא לא ידע בכלל שיש שם מעשה עגל. ורק משה רבנו אחר כך שואל אותו, כל תנועה אני שומע, איזה כל תנועה במחנה, מה זה? אז עכשיו, יהושע בן נון, גם הוא הסתלק ממנו הכתר. הרי לכל אחד מישראל שני כתרים, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע, נכון? אומר כן. הוא אומר אותי, אחרי זה שעשו את העגל, באו המלאכים ולקחו את זה, והתנצלו בני ישראל את עדיין. מה זה עדיין? זה אותו אור. מה פירוש? פניהם היו מאירים כזוהר השמש. ורב זולי כותב, ישראל והר סיני, אחרי שעברו נעשה ונשמע, היו מאירים כמו משה רבנו שקרא מאור פניו, כמו אדם הראשון קודם אחר. וראו, היו מדרגה נסגרה מאוד. אז עכשיו יהושע גם כן היה מאיר, כשכולם הפסידו, יהושע למה הפסיד? זו השאלה שרבי יהודה שואל. ואז רבי שמעון צריך לענות, הנה התשובה כעת. פתח רבי שמעון ואמר, צריך להגיד לו שם כמה פסוקים בשביל הקדמה, הרי זה אומר לו, תראה, תחת זה, כשהקדוש ברוך הוא דן את העולם, הוא לא דן את העולם לפי אנשים פרטיים, אלא הוא דן אותו לפי הרוב. הוא דן לפי הרוב. מה רוב העולם? לפי זה דנים. אם רוב העולם צדיקים, אז כולם צדיקים. חס ושלום רוב לא. רוב העולם מגיע להתלמות, אז כולם חס ושלום להתלמות, אחרי שיש צדיק שלא מגיע לו. זה התירוץ הראשון של רבי שמעון בר יוחאי. אחר כך להרחיב יותר, תסביר לו, תדע שכשאדם הראשון חטף בעץ הדעת, גרם מוות בכל העולם כולו. ומתי זה נפסק? שעמדו ישראל על הר סיני, כמו שלמדנו, חרות על הלוחות, אז יקרה חרות, אלא חירות. חירות משעבוד מלכויות, חירות מלך המוות, חירות מדרך ארץ, מעון, מכל העולים שיש לנו בעולם הזה, השתחררו כולם. אז, ומה קרה שמה? הכל היינו, העולמות נוקנו, אבל מה היה? מיד אחרי 2000 יום, בטפליים בתמוז, עשו עגל, ואז גרמו מה שגרמו, העולם שוב התקלקל מחדש, וגרמו שנהיה חושך בשמיים, אז כשלום. אז עדיין יש חושך ואור, ויש אחיזה לשטן, כמו שיש לו אחיזה, ואז קרה מה שקרה, ואפילו שיהושע, הוא אומר להם, אפילו שיהושע היה צדיק, ולא פגם בחטא הזה, כיוון שהשכינה האור שלה הסתלק, כשהסתלק אור השכינה מכל בני העולם, הסתלק גם מיהושע. לא מה? אותו אור שהיה אצל כל אחד ואחד מישראל, שגם היה ליהושע את האור הזה, שקרן אור פעם, זה היה אור השכינה. כשאור השכינה חס ושלום נפגם, אז כולם נפגמו. זה לא יעזור כעת, כולם משותפים, כולם יושבים בסירה אחת, ואין אחד שיכול להינצל. הוא אומר, חוץ ממשה רבנו, הוא לא שייך לקריטריון של אנשי אותו הדור. ובאמת למה משה בסוף כן נפטר, לא עונה לו, כנסתי איתה, הוא אומר, היה סיבות אחרות. זה בגלל הסיפור של מנביבה, זה עניין אחר. אבל על יהושע אתה שואל אותי, אז אתה שואל אותי על מי שלא היה שם, מי שלא עשה את העגל, אין דבר כזה, היית או לא היית, הולכים אחרי הרוב. ברגע שהרוב חטאו והחשיפו את אור השכינה, זה הסיבה שנכנסה איתה על כל בעי עולם. זה הציבור שתראה לו לגמור לא נכון. עכשיו האמת שאנחנו חושבים, כל אחד ואחד, לפי דרכו, לנו גם כן. מה העניין של חטא אדם הראשון? ולמה בחטא אדם הראשון נכנסה איתה לכל בעי עולם? אמרו כמה טעמים. קודם כל צריך לדעת שבחטא אדם הראשון היה הרע היה בעולם אבל לא היה שולט בעולם, היה רע אבל לא היה באדם, האדם היה מחוץ לרע. כי אתה אומר בעץ הדעת טוב ורע היה רע, אבל לא בבריאה, בבריאה לא הייתה רע. כשהאדם הראשון אכל מעט, אז הוא אכל גם טוב וגם רע. ואז ממנה הרע נכנס לתוכו, והתערב איתו. כבר יש לו יצר טוב ויצר רע. אחרי זה, ביאת האדם לעולם, עוד סיבה, ביאת האדם לעולם, לפני חטא האדם הראשון ואחרי חטא האדם הראשון, ההבדל הוא שמיים בארץ. היום אדם צריך להיוולד על ידי איש, ואישה, ויש שם את יצרה, ויש שם המון דברים וסייפים והלכות ודינים וטלטי דינים וחיבוקים וחילוקים ומנהגים, ואנחנו צריכים כאן דמי השורמים, איזה בעיות יש, איזה שאלות יש, ולסוף. אבל אנחנו יודעים שזה הדבר שגורם את כל הצרות בעולם. אז זה תלוי בירת האדם, היא לא יכולה להיות בלי שיתוף של יצרה, כמו שאומר דוד, בין בעבור חולנתי ובחטא חמת יהודי. מה שאין כן לפני חטא אדם הראשון, זה קצת לא היה צריך לדבר הזה. לא היה צריך להיות דרך רע, לא היה צריך להיות דרך עבר, לא צריך להיות חס ושלום, דרך של גזיון, בצניעות, לא היו כל ההלכות האלה, לא היו הרעיות בעולם, לא היה סתרה אחרה בעולם. אין שייכות ואין להם שום קשר מהותי איתנו. ולגע ולקרב לאהוריך, לא תאונה לך רע ולגע ולקרב לאהוריך. חטא אדם הראשון גרם את כל המעשה הזה, כל הדבר הזה. וזה הסיבה שאי אפשר שאדם יזכה לזכות לאור הגנוז בגן עדן, שנשמתו תחזור למקום מחצבתה ועצרו החיים בגן עדן, אלא דרך המיטה. מה זה המיטה? שיבוא אותו יצר הרע, אותו הסתה, שהוא המנח הממונה על הדבר הזה, ויקבה את חלקו מן האדם, חלקו מה שהוריו יצרו בו, לכן כל מה שהאדם במשך ימי חייו יתחבר איתו, יבוא השטן הזה ויקבה את חלקו משם, וזה הסיבה שיש מידה בעולם, מה גם? פעם נוסף שזה קשור למדם הזה, רק שלב ב', שהאדם הראשון מושבו היה בגן עדן. עם הגוף הוא היה בגן עדן. כשהוא חטא הוא גורש מגן עדן. מי גורש? גם הנשמה וגם הגוף. כמובן שהוא התמעט, כמובן שהחשיך אורו, כמובן שגופו היה יותר צח וזח, ובשעה שהוא נוצא בגן עדן, הגוף הזה הפך להיות יותר גשמי ומוגבל. ואז נגזר עליו שהוא יחזור בגן עדן, אבל רק עם הנשמה, לא עם הגוף. רק עם הנשמה. וזה הגוף, וגוף הוא ישיר פה, ואת הנשמה הוא יבוא איתה לשם. נמצא שזה יהיה, צריכה להיות ההפרדה הזאת, ועדיין הם נפרדים ועובדים עד שיהיה תחיית המתים, ואז יהיה התיקון השלם של חטא אדם הראשון, שכל הנשמות יצאו מגן עדן ויכנסו לתוך הקברות עם העצמות והעפר וכל מה שיש, ויקומו מחודשים, והפעם חיים נקיים ולמיתה. אגב, כל הפרשים מדמים גם את חורבן בית ראשון ובית שני, בדיוק לעניין הזה של המיטה. ואת בניין בית שלישי לעניין הזה של חיית המתים. ובואו נתבודד באותו עניין. שחטא אדם הראשון הוא קלקל את כל הבריאה, וגם העולם נהיה מקולקל. האדמה התקלקלה, העצים התקלקלו, בעלי החיים התקלקלו, כולם התקלקלו. ונהיה רע, בכל דבר יש רע. או בנעים, או יש דבר מסרטב עלינו, או מקרים לנו לאלה. זה הנבראים שנבראו מהאמונות, השורש זה חטא אדם הראשון. אז הארץ נהייתה מקוללת, הארץ נהייתה מכוערת, הארץ נהייתה ספוגה דברים שליליים ורעים. בא בית המקדש שהוא נשמה ונבנה בארץ. הארץ מאוד רעה, עדיין יש מרעות, אסור לדבר על ארץ ישראל, ישראל היא קדושה. אבל כמה שתהיה קדושה, סוף סוף היא אדמה גשמית, ויש אנשים עם יצרים, ובארץ יש עכירות עדיין, חורר לא טוב. זה גרם שבית המקדש לא יכול להתקיים. אבל מה הסתלק? האבנים נהרו, אבל האור הסתלק, השכינה עלתה. האש שירדה מן השמיים עלתה. והוא כמין יד יוצאת מן השמיים ולקחה את המפתחות. אז נהיה הפרדה של רוחניות מגשמיות, דוגמת המיטה. אותו דבר. אחר כך זה חזר על עצמו, בא עזרא הסופר, ולקח אותה ובנה בית שני עוד הפעם. אז נהיה כאילו חזרו בגלגול, כאילו נגיד בנו מחדש. ועוד הפעם עשו עבורות הפעם, זה לקח 420 שנה, הפעם הקודמת 410, ואז זה לקח 420 שנה, עד ששוב נפרדה. אבל הפעם, אמר הקדוש ברוך הוא, זה לא יחזור, זה לא יתקיים עד שיהיה נצחי. כלומר, אתה נמצא כאן למד, שכשיבנה בית שלישי שאנחנו נחכים לו כל יום, אז העולם כבר משתנה, נהיה יותר מוכנים. והיצר הרע מתחיל להתבטל, השוחט אותו הקדוש ברוך הוא. אנחנו נהפך להיות אנשים טובים, מתוקדים, ואז ממנה תהיה גם תהיית המתים, אז הנשמה יכולה לשבת בתוך הגוף באופן נצחי. זה בערך כל העניין על רגל אחת. כדי להבין, שתבין מה שאנחנו רוצים ללמוד כרגע. מה היה חטא אדם הראשון? נתקל בהר סיני, במעשה העגל, קלקל חזרה. מה אומר הקדוש ברוך הוא במעשה העגל? וביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם. מה פירוש יום פוקדי? מה זה נקמה? דווקא לא חשבו שלו. אלא אומר הקדוש ברוך הוא, ביות, חזרתם עמדתם על הר סיני, וזכיתם כבר להביא את הגאולה הנצחית, את התיקון השלם. הייתם צריכים להמשיך עם זה, ומשה רבנו היה צריך לרדת, מה נשאר? שש שעות שירד משה רבנו עם הלוחות הראשונות, שמזה ומזה הם כתובים, שהכל היה רוחני שם, ואז אם היו מקבלים את אותם לוחות ראשונות, גמרנו השטן לא היה יכול עליהם, היה תחיית המתים, היה בית בית מקדש אחד לצפי. מה זה גרם? זה גרם שבירת הלוחות, זה הביא בעקבותה את חורבן שני בתי המקדש, ומקרא פרטית של כל אדם ואדם. זה פירוש המילים, וביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם. זה זאת הגמרא. בגמרא יש עוד ועוד מאמרים שמדברים בזה, אבל אני רוצה להביא דבר בחיים מברוזין, בספר נפש החיים, בשער א', פרק ו', תושא מהפרק נפלא מאוד, נתתת לכם תשובה או שתיים מדברת, תביא את הפסוק שהקדוש ברוך הוא אומר לאדם הראשון, לא תוכל ממנו, כי ביום אכולך ממנו, מות ימות. מזהיר אותו שבאותו יום ימות. שואל רבי חיים מבלוזין, מה הקדוש ברוך הוא, חס ושלום, רוצה במיתת האדם, וחלילה וחס, הקדוש ברוך הוא מראש מכין לאדם הראשון מלכודת וכאילו תכנן את זה בשבילו. ועוד, למה לעשות ככה? הרי הוא חמור ורחוק, ארץ נפיים, איפה מידת הרחמים של השם? כשקורא את זה, לא מבין טוב. לא הכוונה אני אעשה לך כך, לא. אלא הזהיר אותו, לדוגמה, יש צמצלת רעל ואתה נכנס לבית מרקחת, אז הרוקח אומר לך, תראה, זה מרפא כך, וזה מרפא כך, וזה מרפא כך. אבל כאן הארון הזה, יש כאן רע. מי שנוגע בזה, זה עבור חס ושלום, זה עבור בתוך שתקות. מי שישתה מזה, על המקום יום. זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא אמר. זאת אומרת, היינו על ידי אכולך, מתערב בך הזוהמה. ואז לא יהיה תיקון להפריט את הזוהמה רק על ידי המוות. זה דברי הרב הראשי. קיצור, זה דברי כמעט רוב ככל המפרשים של התורה שמזכירים כאן. וכשאדם אכל מעץ הדעת, הוא קלט זוהמה, ועכשיו לא יתכן להוציא ממנו את הזוהמה הזאת, רק באמצעות המיטה. לא שזה עונש. אז הוא אומר, ואז מה היה הסכנה? שעץ החיים היה נשאר, שעץ החיים היה נשאר בלי תיקון, כי הרע לא היה מתפרד, אם היה אוכל כעת מעץ החיים, אחרי שאכל מעץ הדעת, אז היה הורס את עץ החיים. ועץ החיים זה נשאר עמוק אחר כך, לתחיית המתים אנחנו נוכל ממנו. אז מה נשאר לתחיית המתים? לכן אומר, זה מה שעשה הקדוש ברוך הוא. זה הסביר לנו גם את הגמרא, מה מתו בעצו של נחש, וזה אותו הפירוש. מה פירוש בעצו של נחש? הרי יש בגמרא, שהארבעה מתו בעצו של נחש, ובבטרה הגמרא שמה הביאה, שהם אותם ארבעה צדיקים שמתו בעצו של נחש, הגמרא אומרת, אז מה תאמר עליהם, למה באמת הם מתו? אומר, והם מבנוזים, שנשאר בהם מאותה זוהמה מאדם הראשון. לכל האנשים בעולם יש שתי זוהמה. אחד מאדם הראשון ואחד מהעבודות שהאדם עושה. בחייו. אותם הבאה לא עשו שום עבוד, רק הזוהמה שמשחק אדם הראשון זה משהו עבוד. השאלה הלך באותו דרך, שאומרים היינו בלוז'ים, כותב קצת יותר מדיור הוא הסביר, הוא אומר שאכילת עץ הדעת גרמה שהאדם יהיה גשמי מגושם והתעבה לחומר. לפני כן הוא לא היה חומר גשמי, הוא היה מין דומה למלאך, מין איזה ציור שרוחני כזה, הוא נראה בעין, אבל זה לא הציור הגשמי הזה בכלל, ושום דבר לא יכול לגרוע בו. הוא תזרוק אותו בתוך האש, הוא לא יצטרך, ואם נחתוך אותו בחלבות הוא לא ימות, לא יקרה לו כלום. תדרוס עליו טנק, מפולת, הוא לא ימות, לא יתרסק, אין ריסוק איברים ואין בעיה של כלי דם, אתה לא יכול לעשות לו שום דבר, אין דבר בעולם יכול לגרוע. כשאכל מעץ הדעת התעבר וקיבל את האור והמסך והגידים ואת כל הגשמיות הזאת וכל כללי הטבע הללו, ואז זה לא הבעיה. עכשיו מה עושים? כדי לזכות לראות לפני השכינה, אי אפשר אלא שתיפרד הנשמה מהגוף. גם הגאון מביא לה, דבר את אליהו, כלל, הוא מביא בסוף את הפסוק שהוא יקלל אותה, הוא אומר, כתוב עשר תקלות, כל הפסוק כלל. כתוב שם, כי עפר הוא ועפר ישוב. אומר הגאון, לא שזה כללה, מי שקורא את זה חושב שזה כללה. אינה כללה. אלא כוונת הפסוק, שלא אין לאדם התגברות השכל, ואי אפשר לזקף את החומר עד שיחזור לאפה. חוץ משניים, חנוך ואליהו הנביא. אומר הגאון מווילנה, חנוך, שהוא נעשה מנתת, המלאך לשני אנשים בעולם שנולדו מאישה, והם היום מלאכים והם לא מתו. האחד הראשון זה היה חנוך, כתוב הפסוק, והתהלך חנוך את האלוהים, ואיננו כי לקח אותו אלוהים. הפך בשרו לפידי אש. עד היום הוא מלך. עכשיו כתוב על נביא יוסף דלריינה, שרצה להביא את המשיח, מעשה נורא היה איתו. הוא עשה טעניות וסיבובים וכמה דמיונים, ועבר עצר לתנרת עם התלבידים שלו, והזכיר שמו של אחד המלאכים, כשהזכיר שמו של המלאך נמצא, ירד המלאך והתעזע העולם כולו, יברקים ומאמין, ונפל רבי יוסף לריינה על פנת ורשת להרים פנת, ואתה מתקקל בו, משהו בכך. מלאך ממתת זה משהו, הוא הממונה על כל המחקרה. מיכאל, גבריאל, אוריאל ורפאל, הם שרים במשמעתו. ובכוונה מכוונת עשה את זה, הוא לקח אדם מפה, ואמר, תראו מה אדם יכול להיות, אדם יכול להגיע. ועשה אותו מלך בפמליה שלו למעלה. אז כדי כך שאלישע אחר כשעלה טעה בו וחשב שתי רשויות חסר שלו. הוא רואה את הקדוש ברוך הוא למעלה, ואת מיטת אימטה, וחס ושלום נער. בואו נראה מה אתם יכולים להגיע. גם ענת מיטת, הוא היה חנוך בן אדם שזכה להיות מנעת. והשני, זה אליהו הנביא. מתבואו אליהו ואבא, ואבא שמיטות מתופס את העולם. אליהו, כולם מחכים לו. כל התנאים והאמוראים שאין להם שאלה, ספק, תופס מסוות יום טוב, ושתבוא, תשבי, יתרץ, תושניות והבעיות. אליהו הנביא היה גם ילוד אישה. אומרת גם מבינה, שני האנשים האלה, שני הצדיקים האלה, התגברו על הפרה ולא נמשכו לחומר כלל. מה שאני אומר, זה לא מובן. זאת אומרת, אף פעם לא היה לו חשק פתאום לאכול איזה פיצה, או לשתות טעם החיים, או איזה מעדן. לא התגברו לחומר. לא התגברו. איך? איך תבין? איך? תראה, בוא אליהו הנביא בקרוב יסביר לנו איזה היה. אז הוא אומר, ואם זה כללה, אז איך הם ניצלו? לא, אלא כי עפר הוא ולעפר תשוב, כתוב. אז מה תגיד לי על חנוך ואליהו? איפה עפר תשוב? אין עפר תשוב? אומר, לא מבין לנו, זה לא כללה, אלא זה כיתוב. זאת אומרת, ברגע שתימשך אחרי החומר, אין מה לעשות. החומר הזה צריך להתקדות אחר כך, צריך למות. כדי שהחומר יתקלם. חנוך ואליהו לא נמשכו לחומר, לא צריכים לקיים, לא חל עליהם הכלל שעפר אתה ורפר תשוב. עכשיו יש בדברה בהרבה מקומות שנפקר צדיק, אז כתוב נח נפשך. נח נפשך זה רבי. וכן הלאה. נח נפשך זה רבי זה רב ועוד. שנפקר נח נפשך, נח הנשנתו. מה זה נח נפשך? זה רוצה שהצדיקים ידוע של חיים אין להם מלחמה. הם כל הזמן במלחמה עם היצר. מתי הם נחים מהמלחמה שלהם עם היצר? כך שהצדיקים נתקרים. ושם ינוחו ותהיה תורה. צדיקים אין להם, אמנם הגמרא אומרת, צדיקים אין להם מלחמה. זה סוף מסכת ברכות. מדף סמ"ד. צדיקים ביניהם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שבהמה שתקום מחיים לחיים, יראה אלוהים בציון. אבל, המפרשים אומרים בכל מקום לגבי מדברת יצרנה הם נחים. אין להם מנוחה שם כעת, למדרגות שמעלים אותם כל פעם, מדרגה למדרגה, אבל מלחמת יצרנה הם, לפחות זה הם נחים. כך כותב גם רבי מלוז'ין, ומצאתי לזה ראייה מפורשת במדרש רבה לדבריו, בראשית, רבי יוחנן אמר, מבינה מה נגזרה מיתה על הצדיקים. טוב, רשעים מובן שהם מתים, עשו עוונות. מובן צדיקים, כמה תורה הם נותנים? כמה מצוות הם עושים? שיש לי אותם בעולם, למה הקדוש ברוך הוא לוקח אותם? הוא עונה שם רבי יוחנן, בן נפלאים. הוא אומר, הם מבקשים. כי הם שהם חיים, הם נלחמים עם היצר, ואין להם מנוחה, אפילו רגע. וקרע שהם מתים, הם נחים. אז אני רוצה שזה תועלת, מצד זה מביא את הפסוק הזה, עדה הוא נכתיב ושם ינוחו יראיהם כוח. אומר, נעוברים הצדיקים, ויינו מה שיגענו. במקום אחר, המדרש שם עובר, ששוב צדיק בעולם, ולוקח אותו לקדוש ברוך הוא מן העולם, אז הוא מבקש בפיו. שהוא מבקש לפי באיזה צורה, ואין זה רמז, ואין זה לשון מושאל, הוא אומר, מוציא מפיר, אמר את זה זבור, הנה, הצדיק אמר, עכשיו זה לוקח, או אחרת לא היה לוקח. אנחנו אומרים, נהיינו מה שהיה גם. זה דברי רבי יוחנן. יש לקיש, רבי שמעון בן לקיש אומר, לתת שכר כפול, משהו אחר, רבי שמעון, תראה, יש לקיש איזו תפיסה אחרת איתנו. הוא היה בעל תשובה, זה מתאים מאוד התשובה אליו, איזה תשובה הוא נתן, ניתן תשובה אחרת. הוא אומר, אתה יודע למה צדיקים מתים, האמת צדיקים לא צריכים למות, אבל צדיקים מתים, הקדוש ברוך הוא רוצה להעניש את הרשעים כפול, ולתת לצדיקים שכר כפול. האמת שצדיקים לא צריכים למות, אלא רק רשעים צריכים למות. אבל הקדוש ברוך הוא לוקח את הצדיקים, ואז מעניש את הרשעים בכפול על זה שהם גרמו, שגם הם ימותו וגם הצדיקים ימותו בגללם, כמו שהפסוק אומר. כי מפני הרעה נאסף הצדיק. אין דבר כזה שצדיק נמצא, ולא בגלל שהוא מכפר על הדור, או שהיה עוונות בדור. הרשע הזה יש לו עוון כפול ומכופל, והצדיק יש לו שכר כפול ומכופל. למה? כי הוא באמת לא היה מגיע לו למות, וכדי שהוא לא רצה לקחת אותו, ולקח אותו בגלל הרשע. אז כעת נשלם לו סוכן כתבות. אז יוצא שרבי יוחנן יש לו טעם אחר, טעם של מנוחה, מייצר השתפיש מטעם של סוכן. וזה הולך אחרי הגזירה, וזה הולך אחר הפעולה הכללית, והוא הולך אחר התוצאה. רבי יש לקיש מסתכל על התוצאה, תוצאה של סוכן בגן עדן ועונש בגיהנם. אבל רבי יוחנן הולך אחר המניע, אחר הסיבה. אותו דבר כתוב, השתפיש גם כן, הולך באותה שיטה, יש לו עוד מדרש, הוא אומר, ושתומך רבי חמה בחנינה, כדי, ראוי היה אדם הראשון שלא לטעום טעם מיטה, ולמה נכנסה בו מיטה? ספר הקדוש ברוך הוא שנבוכדנצר, בחירה מלך צור, עתידים לעשות עצמם כנבות, ונבוכדנצר חשב שהוא אלוה, והחליב את המקדש, הוא שלט על כל העולם, בחירה מלך צור בקשפים, הלך ובנה לו שבעה נקיים, כמו שמובא בירכות של מרנים בירמיהו, שהוא בנה שבעה נקיים לתוך הים, הוא נפגש לתוך הים, הוא ישב שמה, כל מרקיע ומרקיע, אחד היה של כסף, אחד של זהב, אחד של זכוכית, אחד של זורה, אחד של פלנה, הוא ישב שם למעלה, ומה עשה הקדוש ברוך הוא? לקח את יחזקאל הנביא ותשבית ראשו, והכניס אותו לתוך המקום שם, ואז התנבא עליו, הרם מרצו, חשב שהוא אלוהים, והוא הריך ימים, אמר לו, בעדן, בגן אלוהים היית, אנחנו אומרים לו יחזקאל הנביא, שואל המדרש מה, הוא היה בגן עדן, כי היה בגן עדן, אלא אומר לו, אתה גרמת לאדם הראשון ולצדיקים שנמצאים בגן עדן שימות. לא היה מגיע עליהם מיטה. אז הקדוש ברוך הוא כנס מיטה שלא יבואו משעים וירצו להיות חיים נצריים, יעשו כספים, וכוח התומכה שלהם יצא חיים נצריים כמו הצדיקים, מה עשה הקדוש ברוך הוא יפגש אותם. באמת מה זה? גם מגיע לשעים אלא הכוונה כך. תדעו, כל דבר, רבי מחליק כותב, כל דבר טוב שיש לנו בעולם, היה להיות חיקוי שלו לא טוב. ותשאל היום יצרנים, יצרנים הכי גדולים בעולם. אחד משקיע הון עתק ולהמציא איזו מכונת כניסה משוכללת ומשהו משהו. אחרי שהוא מוציא אותה, הוא נזהר מזיופים, הוא אומר, אין, אדוני, בסין, ביפן, באיזה מחור אחר בעולם, כעת יש כמה מחות ומנסים לחכות ולגנוב את התפל שלי. השני ממציא איזה מין מכנסיים, איזה מין חליפה יוקרתית שהיא עולה סכום אדיר. מוכרח שיצוץ בעולם איזה כמה וכמה נבלים שיחקו את אותו מוצא ויזייפו את אותו מופק ויעשו איזה סמל דומה ויעשו כך. כל דבר בעולם כך, עשית מהאחרה, היא כקוף בפני אדם. אם הקדוש ברוך הוא היה יוצא תקדים שיש צדיקים שצריכים לחיות חיי נצח, הרשעים בתאומה שלהם היה מוכרח לתת להם גם את אותו כוח. זה לעומת זה עשה אלוקים. ואז הם היו חס ושלום עושים בקשפים שלהם, כמה שיש בקדושה גם הסיפרה אחר היקרים. זה לעומת זה עשה אלוקים. זו הסיפרה, זה תיאור בקיצור דברי המדרש האלה. עכשיו יש עוד טעם, טעם של מדרש זה כפרה. כפרה כתוב בספרי, פרשת שלח לך, כל המתים מתכפרים. אותו הדבר מסכת סנהדרין כתוב שהזכרנו במשנה, היה רחוק מבית הסקירה עשר עמות, אומרים לו להתוודא, שדרך כל התמובתים מתוודאים, שכל המתוודא יש בו חלק מהעולם הבא. ואם אינו יודע להתוודות, אומרים לו אמור, תהה מידתי כפרה כל העולם. היה בזמן מסנהדרין, הכאן כתוב שם על מסכת שבת, זה הרצה משולחן ערוך, נתן למות, אדם שבא לבקר חולה, ורואה שהחולה נתן למות, אומרים לו, נתוודא. כל המתוודא, יש לו חלק בעולם הבא. משולחן ערוך, מרן הביא את זה, בסימן שהיא גם מתחת. תעניין, תפולש. פעם, תכנית נועדים. היום, אנשים פחדים, תקרות קדישות, תתנו את רק חולה הבא. פעם זה לא היה כך. אבל הקדישה הייתה, התפקיד שלה היה גם לבוא לבקר את החולה, ולגאוג לו גם בפניתן, היו קוראים לו גם ביטוי. היה אנשים פחדים, המשפחה גם חושבים, כולם 99% בקרה מת, הם עדיין רוצים שביתי. והם יחיה איזה מין חיים, השם שלו. יש מצב, ראינו בהלכה שלפעמים, אין מה לעשות. צריכים להתבונן לסוף הזה. שפחתו של רבנו הקדוש, וראינו שהיא ראתה את חכמים, מתפללים על כך ונמצא את הכת, והמה העליונים מבקשים את רבי, תחתונים מבקשים את רבי, עכשיו שאנחנו פה העליונים מבקשים את התחתונים, וככה היה. מובא בשולחן ערוך, מתי למות, אדם סדר בידוי שכיב מרח, זה כתוב שם, מה למות כתורש? מודה ידי לפניך, השם אלוקי ואלוקי אבותי, שרפואתי ומיתתי בידיך. היא רצון מלפניך שתכפה עיני רפואה שלמה. ואם ימות, תהיה מיתתו כפרתו על כל החטאים והעוונות ופשעים. שחטאתי ושעוויתי, ושפשעתי לפניך ותן חלקי בגן עדן, וזכה לי לעולם הבא, תפון הצדיקים, איזה תפילה יפה. כתובה בשולחן ערוך. אבל, לא אומרים. היינו פעם, אני זוכר, ידידי לגולה שדורות שעברו, כאן היו מגרים, ומכילים להם את החיכים, ומתוכרים אותם, החוטים של פשטן, החיכים עם פשטן, החוטים של פשטן, קוראים, צמים אותו היום, ואחרי זה קוראים את כל סדר הדמדוי הזה, שאולי, מי יודע, אולי כשהוא יחלה, אולי יהיה צלול, לא יוכל להגיד את כל זה, שלפחות נגיד עכשיו, כמה וכמה ראינו בכל מקומות, הרב פליואיס תיקן, הרב שבט מוסד תיקן גם כן, שהאדם מדי פעם יזכיר, לפני שזה מתאים, אחר כך מתאים מאוד, זה מכל את הדין, בעוני של המשטר, אחר כך לאותו עולם, זה מתאים. רק מה, זה טוב שזה יעשה על ידי איש, תחובה על אדם מורם מהעם, שדברת נשמעים. אבל היום כל אחד יעשה כן, ויגיד את זה, זה לא, זה לא תמיד משתמע, ונשמע כאילו, ושלא, מחכים למיטתו. אמר את הדברים שבראי בזמן הראשון, ממי אני קראו? האנגלונים או מהדברים? הכוונה, כמו מלאך או כמו בהמה? אם אני אברא אותו מן האנגלונים, הוא יישאר חי לנצח ולא ימות. אם אני אברא אותו מהתחתונים, כמו בהמה, ימות ולא יחיה. מה אני אעשה? אני אברא אותו מן האנגלונים או מן התחתונים. עקיב, נשמה וכיב. עכשיו האמת שהמדרש לא מובן. אז זה יחיה ולא ימשיך, ולא ימות. ואחר כך ימות ולא יחיה. אז מה, בטח שבן אדם צריך להיות שונה מבהמה. הוא לא כמו בהמה, בהמה מתה גמרנו. שמעת עושים לבהמה, זה קרה. היום יש איזה תקשיב בתל אביב, אלה הצפונים שם, שאין להם מה לעשות. והקימו בית כברות בכללים שם. יש היום בית כברות בכללים. שבים על זה צרים לתקילים. הם באים שם, מביאים לו פרחים, ושרים לו שירים, שירי ארץ, וכדומה, השם אצלנו. אבל אנחנו יודעים שבהמה כבר שהיא מתה, לא נשאר ממנו כלום. אין לנו זכר ולא שום דבר. אז באמת יש שטח. עכשיו, מה אם נשתה קודם כן דבר ראשון? עשיתי במעבר יבוא, שהוא האמת המורה דרך הגדול בעניינים האלה. רבי אהרון ורבי הלימודים מענו שלו, הוא תלמידו של הרמה מפעם, חי לפני הפעם לא עוד שנה באיטליה. הוא כותב במעבר יבואים, כותב קודם החטא, ראוי היה האדם הראשון להתגבש במיטה. תשמעו איזה חידוש מקרא. אנחנו מגיעים לראות לגמות שהמיטה מדי פערה רק אחרי החטא האדם הראשון. מעבר יבוא מחדש, שגם אם לא היה חוטא היה מיטה, אבל זה לא המיטה הזאת, והוא מצלץ אגב גם את הקושייה, זאת הצבא, אדם כי ימות ואוהב, מה זה כי ימות ואוהב? הוא אומר, אלא שהאדם הראשון הקדים עצמו אליה שלא בעונתה, ובפגם שעשה בעצמו נפגמו כל הבאים אחריו מפני אחיזתם בו, וחסה חטא כפול שכפל את המיטה ליחידה פגעה, והפליגה מן החיים. וכבר דיברנו מספיק להופיע כי אפילו המיטה הזו היא תמימות ותיקון, שאחר שהנשמות יפשיטו חומרה ויכנסו אל נפש העולם, מדור הנשבות, והתעלו אל רוחו של העולם מכל גן עדן של מטה, מציאות עולם המלאכי, והתעלו ממנו, עד כאן. עכשיו הדברים האלה רוצה אתכם דיון, זה לא מובן בכלל, דברים מאוד עמוקים. מה שייך, אדם הראשון, לפני החטא היה מת.
אז כדי להבין את זה צריכים להבין באיזה אופן, אפילו שלא נבין לגמרי, אבל לפחות להבין בתיאוריה, באיזה אופן היה נראה או היה התהוות קיומו של אדם הראשון לפני החטא. היה גוף, אבל הגוף כזה, או היה נשמה עם מלבוש רוחני. ידוע שלנשמה יש מלבוש רוחני. והאמת, תכף נראה, שהמעשים שאדם עושה, הטובים והלא טובים, שהם מאירים או מקשיחים בנשמה, הם לא לומדים בנשמה. הנשמה לא יכולה לקבל צבע ולא שום חומר חיצוני. הבקד שלה, לכל נשמה יש בקד. ובגד הנשמה מחליפה כל יום, מחליפה בגד חדש. שכך אנחנו מברכים בברכות השחר, כל יום, גם מי שלא ישן. ברכה נפסקה שהמנהגו של העולם נתקענו, ברכתה השם אלוקינו מלך העולם, מלביש עמומים. וזה המלבוש. והשאלה היא אם המלבוש מושלם או לא מושלם. אם הוא פגום, השאלה היא אם המלבוש התלכלת, אם הוא הוכתם, אם הוא נקרע, אם הוא נשרף, אם הוא נאבד, הכל יכול להיות. וזה אותו יום, זה תלוי מה המעשים של האדם באותו יום, כך מצבו של המלבוש של אותו יום. אבל הנשמה עצמה כלום לא תורדה. אבל יש לנו היה אחת, לא יכולה לעלות ערומה לגנת, אני חייב את המלבוש. אז היא תתעכב ולא תיכנס לגנת, עד שיתנו לה את המלבוש. וזה כדי להבין. עכשיו, מה יהיה עם אדם הראשון לפני החטא? אדם הראשון לפני שחטא, אדם הראשון לפני שחטא, הוא היה נשמה, אבל לא עם גוף, אלא עם מלבוש את הנשמה, מין מלבוש רוחני. והוא היה צריך לקיים מצוות, תראו, מה כתוב בפסוק? ויניחם בגן עדן, ועובדה ושומרה. הגמרא אמרה, ועובדה זה מצוות עשה, הוא שומרה במצוות לא תעשה. אז הוא היה בגן עדן התחתון, היה צריך לעשות משהו שם. ואחרי איזה זמן מסוים, זמן שהבורא היה פוסק, שהבורא ברצונו הגדול היה מחליט, אז אדם הראשון היה צריך לעלות לגן עדן העליון בקומה העליונה. ושם אי אפשר לעלות עם המלבוש הזה, זה בגד של חול, כמו שמגיע השבת, או שאתה הולך לחתונה, זה לא יפה שתלבש את בגדי העבודה, אתה צריך לקשוט בגדי העבודה ולרכוש בגדים יקרים. ככה זה המיטה. זה היה המיטה של אדם הראשון, זה לא מיטה בכלל, זה החלפת חליפה. זה ללבוש את יקר שהוא הולך להנאות לפני השם יתברך. זה היה העניין של המיטה לפני החליפה. עכשיו הוא מוצא את זה פרק לאים, אז אתם יודעים, הרחוב היום מנה את הקושיות האלה, גם? וזה תורה מקשיב את הקושייה. מה היה עם הפסוק, אדם כי ימות באוהל? לפני החטא אדם הזה, אז תמיד אנחנו תרצים לכולם בשביל לתת את החובה, האותיות היו מפוזרות ובזורת, וזה הוזכרו כך. יפה, גם זה אמת, נכון, אבל כל התכנס יותר למהות, היא למהות. הרב מעבר יבוא ומתרד איתנו, תראו, נפלא מאוד. היה מיטה מיטה כזאת, לא מיטה עם איזה כל מיני צער וכל מיני ילדות והנחה להפך. בשמחה זה התרגשות עצומה לזאת את הכפיס הזמנה, לעלות לגן עדן, אז פושטים את הבגד הזה, משאירים אותו שם בגן עדן, ובמלאכים מביאים לך בגד יקר וחדש, העליון ומפואר, אתה לובש אותו ואתה עומד לו למעלה, זה פירוש זאת בתנולת הנשיא המוסר. עכשיו, זה פירוש אחד, הפירוש השני שקראת למעלה, בשם נמחיים דיבלוג'י והשאלה ועוד, הם פרשו שמה זה אדם כי ימות באוהל, אין הכוונה מיטה ממש, אלא הכוונה על ידי החטא להתגרד לו הדבר הזה. עכשיו נחזור להבין מה כתב פה הרב הראשון אדם כי ימות במדינה. הוא אומר ככה, בזוהר הקדוש של פרשת שלח לך, גם כן עוד פעם ששאל שם רבי יהודה את רבי אבא, פעם הוא שאל את השאלה, מה זה זאת התורה אדם כי ימות באוהל? הוא אמר לו, הרי התורה הייתה כתובה 2,000 שנה לפני בריאת העולם, אז איך אתה רוצה להגיד שנתפסה מיטה אחרי חטא אדם הראשון, וזה כבר היה כתוב לפני כן?
ما معناه لو مش موجود التشوبه شو معناه فاتحنا معناه لو قرحي دمناخ دي جزره دمناخ ما ناخ ده مترح لدو ما أتام متعسن إما عزيانين شبا قول أكت تعلم בעניינים של הקדוש ברוך. מה דהית לך רשו למידע ולהסתכלה שאיבה? אתה תעשית את התפקיד שלך. דברים שאין לך מזה נפקמינה, שזה שייך לקדוש ברוך הוא, מה שהיה קודם תשאיר בו. ככה הוא בהתחלה להאו. ככה היה דרכם גם שכל החכמים בפרט אחרי הקבלה. שיש שאלה עמוקה, קודם כל מתקיפים את השואל, הרי שהוא קיבל את ההתקפה ונפנה, אז מבדירים לו. הרי זה, בא רמן זה עובר, פירוש אדם כי ימות זה עולה לנסוע ממצב למצב. היינו מסתתרו מן העולם הזה להיכנסו לעל מן החללים. זה מה שאמרנו מקודם. קבל כרטיס הזמנה, כרטיס השיעה, ימד את העימות. זו רגידו היה את אדם הראשון, זה לא היה לנו חברים. מה זה היה נקרא מיטה? לא חפש שלא הוצאה. לא. את הנסיעה ממקום למקום, וכולם רואים ויודעים את זה במוחש. היום לא יודעים. עובדה שעל מה תוכלו? אבל זה רגע, קושי של הרגע. כשרואים החלום הזה, נהנים, שמחים, אולי יבוא בחלום, ואולי טוב. אבל אתה תראה, ככל שהאיש יותר מאמין, וככל שהוא יודע יותר, הוא מנוחד יותר. הוא שקט יותר. הוא רגוע יותר. ואז, אם לא היה חן את אדם הראשון, אז אנחנו היינו יודעים שמיטה זה נסיעה, ומתייחסית אדם בדיוק אל נסיעה. כמו שאדם יודע שאחד מבנה בתור, צריך לקבל את תפקיד אדם דרך ולנסוע לאיזו מדינה משם, היה עושה לו עד רבה, עושה לו סעודה, משמחה וסעוד. וכך הוא בא, אצל רבי נחמדיה בן הכלה, כאשר אחרי ההרוגי מלכות נגזר עליהם למות, ורבי ישמעאל בן אלישע הכהן גדול יורד מן הרקיע ויורד לארץ ואומר שנגזרה הגזרה, מה עושה רבי נחמדיה בן הכלה ומחבר ספר הבאיר? כתוב שם ביד במדרש, שהוא ערך שולחן, ושם שם הבשר, והביא יין, והשקע אותם יין, ואמר מעשה סעודה גדולה, לכבוד הזכות הגדולה. הם הולכים להיענן, הם נתנו על קידוש השם. אבל זה, הוא יודע, הם ידעו את האמת, שאני מולכים. אז הם סמכו. החיים צריכים להתאבל, אם דיני אבילות זה דבר אחר, זה שני עניינים, זה חובה, מה שחובה חובה. אבל ההסתכלות של הדבר היא הסתכלות שונה אחרת. אומר שם הרמז, הוסיף הרמז וכותב שם, הוא אומר, ונראה לאז זה היה פירוש שקראנו, שיכנסו לעל מן החללים. הגאון חידה הוסיף שם עוד פירור אחד, ועתיה כשיטת רבי שמעון בר יוחאי בזוהר חדש. זאת אומרת, סוג המיטה הייתה מיטה זרקת הרוחנית ולא מיטה של צעם ואיסורים כמו שיש היום. זה הפיע אותנו להבין את כל המהלך הנפלא הזה של זה. שאמרנו מקודם שהצדיקים מבקשים למות, מובא במדרש תהילים בפרק קט"ז. לא המתים מהלויה ולא כל עובדי אומה. אמר אין צדיקים מתים עד ששואלים בפיהם. ולפעמים מחכים עם הצדיק עד שיתקיים איזה מצווה, ואז הקדוש ברוך הוא הופיע מותו מן העולם. כתוב, המאמר יבוא כותב, מה אתה רוצה לדעת? צדיק למה נפטר, והוא הדין גם נסע למה מת. אז הוא אומר, תראה אם צדיק תעקוב אחריו, איזה מצווה חנונה הוא עשה. ותדע שכל פיעתו לעולם הזה הייתה בשביל המצווה הזאת, ולא היה חסר אלא המצווה הזאת בגלל. כיוון שעשה אותה, תדק מן העולם. לרשע, תראה איזה עבון הוא עשה ברגע האחרון, תדע שלא היה חסר לו, המלאך היה מחכה לו עם החרב עליו, שנים רבות, ולא יכל לגעת בו, עד שביצע את העבירה הזאת, ואז יחד. אתה רואה שהדברים הם בדרך. והדברים האלה, יש להם עומק גדול מאוד. עכשיו, הרב עבר יבוא, יש לו כמה חנקים לספור, חלק שנקרא צבת אמת, הוא כותב למה שמע מיטה משהו כתב, הוא דרש את המיטה מיטה. מיטה תמימות ושלמות. עכשיו נעשה שלם. כשאדם חי הוא עדיין לא שלם.
הן מצד שלא קיים את כל המצוות שהיה צריך לקיים, והן מצד שיש לו גוף, והגוף מפריע לו מלהיכנס לגן עדן ומלראות דברים רוחניים. ברגע שהוא מת, מת תהפוך את המילה תם. הוא נהיה תמים, נהיה שלם. זה טעם המיטה, הוא אומר, בלי רחמנות ותיקון, לשון תמימות. וכל הסיבה כדי שיש לנו יימחק. זה פירוש הפסוק, והנה טוב מאוד, ולשון עודנו זה אמר. זה נקרא מיטה. הוא אומר, שהאדם דוגמת הספירות, ידוע, שבספירות העליונות, יש כלים, מה שנקרא כלים, ויש אור. האור מחובה בתוך הכלים. מה פירוש כלים? אנחנו אומרים מידת החסד, הקדוש ברוך הוא מביא לנו חסד. אז כל אחד מתבדל אצלו מידת החסד באיזה מבחינה. שהקדוש ברוך הוא רחם עליו, שמע את תפילתו, אלי בבדים, תנו פרנסה. אבל תדע, אומר מעבר יבוק, בתוך הפרנסה הזאת, יש שפע רוחני, רק השפע הרוחני הזה יתלבש בתוך כלי גשמי, זה בא לך בדמות כסף, בדמות איזה מתנה, בדמות איזה בן שנולד לך, בדמות איזה אישה שהשם שלח לך, וכן הלאה. וכל המיטות של הקדוש ברוך הוא הם כאלה. גם האדם כאן. אתה רואה האדם הולך לפניך, בזה שאיזו נשמה יקרה שבאה מלמעלה הולכת. אבל היא לא יכולה להתגלות, היא מתגלה באמצעות הדיבות. ואז מי שהתבודד לזה אומר, יקיע המידת והעבדה לרעשת כמוך. וזה דבר עמוק. כי מאוד קשה לנו לאהוב, האם אני אוהב את העצמי כמו שאוהב את אחר. אני אדם כעת רעב מאוד מאוד, ובאים לו איזו ארוחת שינה, אני כאן אתן אותה למישהו אחר, כמה שאני רעב, אתה רעחת כמוך, אלא הוא עובר ראייה שתתבונן לתדע, שהוא בתוכו זה לא הוא, אלא זה איזו נשמה שבושה מהלך, והיא נמצאת בתוך גוף, ורצו הנשמה שלך, והנשמה שלו, שניהם מאותו גוף יצאו מנמעלה, רק פה התלבשו בתוכות שונות, נמצאת תגיע להבין מה זה לרעבת לרעבת. ויש נועדנו כתוב שגורבים על ידי האבון לא רק שהם ימותו ולבינן בני ביתם שראינו בתמרה ברמסבת שבת שלא יתאבן על אדם כשר שכלו בוכה על אדם כשר נוכל לבוא כל אבון אותה או עם אשתו של אדם מתה אלא אם כן מבקשים ממנו ממון ואין לו שנאמר אם אין לך לשלם למה ייקח משתבט או כמו שהמשכן פורש כדורי מנדיקים עשו, שלוש עבירות השני יצאות בשעבית כאן. זאת אומרת, יש גם, יש מיטות שנכנסו מראש, יש מיטות שנכנסות, הרי שאדם עושה איזה עבירה עכשיו, יש עוד אחד מעניין. זה שאדם הראשון גרם, שבגללו נכנסה מיטה כל בעי העולם, היה איזה תוצאה נוספת. שכל אדם בשעה שנפטר רואה את אדם הראשון. אין אדם בעולם שימות ולא יפגוש בשעה מפתו את אדם הראשון, כתבי הזוהר, בתחילת בראשית, ואמר שכל אדם רואה אותו, והוא אומר לו, אבל אדם בשעה שמת אומר לאדם הראשון, בגללך אני מת, בגללך אני צריך לעזוב את העולם. ואדם הראשון עונה לו, יא אבני, אבני, אם אתה לא היית עובר, לא היית מת. ואכן, מתאים לומר זוהר באותה שעה את כל העמלות, שלא יתלונן על אדם הראשון. ותמרים עוד פעם, הנה הוא עשה והוא גרם. מראים לו את העבונות שלו, שאז הוא ישתוק, ויקיד שוב מילה. אז הוא אומר לו, חמאת כמה חורים, וכמה פיקודים למעט אהבה. אז יוצא שרואה את אדם הראשון, לא רק אדם הראשון גרם מוות, וכל אחד שעצמו גורם מוות לעצמו והוא רואה אותו, הוא רואה את אדם הראשון ולא גם את העבירות שלו עכשיו. אותו דבר ראינו של המשמעות הלכה עליו השלום, הרשת היהודי כותב אותה שאלה ששאלנו אם אדם הראשון חטא, כל בני העולם מה חטאו אז הרי לא אכלנו אנחנו מעץ הדעת, אדם הראשון אכל מעץ הדעת ולא אנחנו זאת אומרת, אלא, תדע, שכשאדם הראשון לפני שחטא, אז כל מלאכי השרת היו העבדים שלו, ולא עוד אלא כתוב בגמרא שהיו משתחווים לו, שנאמר, בואו משתחווה ונכרעה, נברכה לפני השם עושה לו. הגמרא אומרת שהיו טועים וחושבים את אדם הראשון לאלוקים. אולי הגיע למשל למרץ שהיה נוסע במרכבה ואיתו המשנה, ולא יודעים מה עבדים מי זה המלך מי זה המשנה, מה עשה המלך בעת במשנה הוציא אותו החוצה, זרק אותו מן המרכבה, והיו כולם יודעים שזה המלך וזה המשנה, זה הערך שלו. אז יוצא שאדם הראשון היה כל כך חשוב, אבל מה? ברגע שהוא אכל מהיצדה, כל אלה שהיו אחריו נמשכו אחריו, כי כולם היו תלויים בו, ולכן גרם נמצא לכל העולם. הרמב"ן הסביר את זה קצת יותר בהרחבה, כי רבי שמעון רמז, אומר הרמב"ן, תדע שנשמות ישראל כולם, וכל באי העולם, והחלקים של כל העולמות היו גלולות באדם הראשון, וברגע שהוא חטא, ברגע שהוא אכל, גם כולם אכלו וכולם טעמו, וזה גרם לכולם. אבל בזה אין מה לעשות. יש לי עוד חידה מביא את מה שכתוב במסכת שבת חידת נומן עסקה לרבי אמנה ואמר אין מיטה ולא חטא בדיוקה. רבי אמנה אמר אין מיטה ולא חטא. הגמרא הקשתה עליו מאותם שמתו בעתו של נחש, שראינו שיש מיטה ולא חטא, והגמרא השאירה את זה בקושיה, כאילו דברי רבי אמנה נדחו. אומר הגאון חידה, עכשיו יתורת טוב, לפי הזוהר יש תירוץ לדברי רבי אמנה. אומר, לפי זה גם, לדברי הרמב"ן באיגרת, לדברי הראם בפרשת וישלח, שהם אמרו שמה זה ארבעה מתו ביתו של נחש, איפה הלך העניין של אין מיטה ולא חטא, אם ארבעה מתו ביתו של נחש. זאת אומרת, יש תקדים שארבע אנשים בעולם מתו והם לא עשו עוונות. התירוץ הוא כזה, שאם אדם הראשון, כיוון שראינו, שאם אדם הראשון לא היה חוטא בעץ הדעת, היה לו בחינת מיטה של הפשטת חומר מסוים מעליו, ולבישת דבר מוכני וכניסה למקום של הנשמות, שזה נקרא בחינת מיטה זקה, והמיטה הזאת, מעין המיטה הזאת, היה לאותם שמתו בעתיו של נחש. אז אמרתי, אבל הם כן, הם גוף. בסדר, אבל הצער של הפרידה מהגוף, הם לא הרגישו שום צער, והם הרגישו טעמות ושמחה. לא היה נקמה, גאון יותר. יש כל אדם, השטן גם צריך לבוא להיות איתו בשעת הפטירה. תראה, יש המלאך גבריאל ויש השטן. הצדיקים המלאך גבריאל לוקח את נשמותיהם, והרשעים, השטן נחמן לוקח את נשמותיהם. אז נמצא, מה יהיה עם בינונים? שואל רבי אברהם אזולאי, הוא אומר אחוזים אחוזים. האחוזים הטובים, כמה אחוזים זה יותר מועשה מצוות, אז זה המלאך גבריאל לוקח. לא, אז מה אומר שהמלאך גבריאל לוקח משפטים של הצדיקים ומחכים אותם על גבי המפתח למעלה. אבל האחוזים של הנאה לוקח הפלוני. זאת אומרת, יש שותפות והמניות, לפי האחוזים שכל אחד השקיע, ככה הסוף לוקחים. אז יוצא שאותם ארבעה שמתו בעתו של נחש, הם היו אלה זקים לחלוטין. מסיבת המיטה אמרנו זה זיקות ותיקון לחומריות. הם לא היו צריכים את זה, הם היו נקרא זיקות גמור. רק מה, הם זקות יותר גבוהה, וזה היה לאותם ארבעה שמתו בעתו של נחש. גם רבי יוסף אלבו בספר העיקרי כותב, למה צדיקים מתים, לאור הצדיקים ואיזה צריכים למות, ולי שתי שיטות, לשיטת הרמב"ן והסיעה של הרמב"ן, שהם אומרים שכיוון שהשפה היא קרוב לעולם הבא, אז מיד שנפלת הנפש מן הגוף, אז היא מקבלת את השפה, זה הסיבה שצדיקים מתים. ומה כלומר, מה יהיה תחיית המתים? זה עוד דבר, זה לפרסם את הניסים ולפרסם את שבח הצדיקים לעתיד. כי כאן אנחנו לא רואים. בתחיית המתים גם נראה. זה השיטה של הרמב"ן. אבל הרמב"ן והרמה ועוד מהסיעה שלהם אומרים לא ככה. הם טוענים שהשכר העיקרי זה בתחיית המתים ולא עכשיו אחרי המיטה. אז אם כן יש שאלה באמת, למה צריך שהוא ימות? הוא אומר צריך להשתנות החומר של הגוף. זה לא יכול להיות אלא על ידי מיטה. ואחר בתחיית המתים, אותו חומר שנמצא בקבר ישתנה ויזדקף יותר, ואז יקבלו את השכר העיקרי. של קיצור, המחלוקת בין הרמב"ן והרמב"ן, מתי השכר העיקרי של האדם אחר מותו? האם זה מיד אחר מותו בגן עדן? ככה סובר ככה סובר הרמב״ם, ואו השכר הוא לתחיית המתים, וכך סובר הרמב״ם. האמת שיש מי שעשה פשרה בין שתי הדעות. יש שכר קיים בגן עדן אחר המיטה לחלוטין, אבל עיקר השכר והשכר של הגוף שעדיין לא ניתן, זה לא יהיה אלא לתחיית המתים לעתיד. אבל עכשיו בגן עדן מקבלים הנשמות את שכרה בליאת. עכשיו יש לסיכום הפרק הזה, ועושה לו סיכום, יש ארבע זמנים במתן שכר הצדיקים. ארבע זמנים, האחד אחר פטירתו של האדם, זה נקרא גן עדן, זה כולם צריכים לזה. השני, אחרי 12 חודש, זה בפרקים הבאים, נבין את המדרגות שיש בזמנים. שעברו 12 חודש, שאז הוא במדרגת שלמות, המת נמצא במדרגת שלמות, זה מה שכתוב נשותיהם של צדיקים, ינוזות תחת כיסא הרכבות, זה נקרא עולם הבא. וגם בבאר הרמב"ן. אחר כך מדרגה שלישית, אחרי תחיית המתים, שהיא יותר עליונה מכל המדרגות. כתוב שלא יזכו אליה, אלא הצדיקים הגמורים, שיזכו לחיות בתחיית המתים, שהיא נקראת חיי העולם הבא. נמצא, יש מדרגה שהיא בעולם הזה, שמקבלים שכר בעולם הזה, וזה בדרך כלל רשעים, מקבלים את כל שכרם בעולם הזה, ואין להם חלק בשום מדרגה אחת. אחר כך יש מדרגה של עולם הבא, זה הצדיקים היא הנחת פטירתם, זוכים אליה, יש ב-12 חודש הראשונים, אחרי 12 חודש, ואחר כך יש מדרגה בתחיית המתים. הרי אלה הם זמני השכר, כנת גם רב סעדיה גאון בסיפור הפרק הזה ובסיפור האמונות והדעות במאמר רב כותב שתדע שנפש האדם נמצאת בתוך הגוף ועיקרה בלב, ככה הוא אומר שם, ואז כשנפטר האדם, כמו שראים את זה לצדיקים, הם כנבו ימם למות ונקנבו לבי ישראל למות, אומר כי אם תישאר הנפש בתוך הגוף אז אם לא יסיק את אמיתות הדבר, לפי הזמן כבר שיראה את השכר הנצחי, את האמת, כמו שהיא באמת שם בעולם האמת, כי כאן אי אפשר לדעת, אי אפשר להבין כלום. כמו שידוע, שכאן כל השאלות הן בעולם הזה. הרגע שאדם נפטר, כל השאלות מסתפקות. היה אחד מגדולי החכמים בדורות שלפנינו, בדור של הבן איש חי, היה רב שמעון אגסי עליו השלום. בעל ספר בני אהרון על שער הגלגולים, היה מקובל גדול, גם גאון גדול בפשט. הוא עליו השלום, נפטרו לו שני בנים, אחר כך היה לו בן שלישי, שהיה בן 16, שהוא חידש אישה, והיו מקדשים וקידושים גמורים, הרי היה מקדש את שתי ברכות, וקבעו את החתונה ליום פורים, וביום החתונה, נקבע יום החתונה, והיה לפני זה חלה החתן, וביום הבוקר של הנישואים החתן נפטר, ועכשיו האישה נשארה עגונה, זאת צריכה גט כי קידושים גמורים. עכשיו הבעיה שלי נקראת יתומה, שזה ידענו, והשאיר אחריו אח קטן בן 6 חודשים. עכשיו היא צריכה להמתין 13 שנה עד שיהיה בן 13, והייתה זעקה גדולה ומרה. הוא היה בערב גדול, אבל היא סיפר לי שכל האנשים שבאו לחתונה עם בגדי החתן, זה היה צריך ללכת ללוויה. באותה שעה שהייתה צריכה להיות החופה, הייתה ללוויה. זה היה יצא זעקה גדולה, הבן איש חי לעצמו היה חי באותה תקופה, הספיד אותו בשבעה, והסביר שיש לנו בלבול, כי אנשים התחילו לתקוף, ושם היו הרבה עמי הארץ, יושבי בתי הקפה ודומיהם, חוזרים את הרואה, הספיד את הספיד כזה גדול, היה נעד שעל שורה של הבן איש חי, הוא מתכתב כבר, יש תשובה איתו, קראו לו אהרון. אז בקיצור הדברים, היה שם זה ויכוח גדול, והאבא היה בצער כתוב מאוד מאוד מאוד. היה לו איזה כובע שחור שהוא שם מתחת לבגדים, והוא מסיר אותו כל השנים מעל ראשו, ועוד אבן על בנו. והיה כאן והיה הגיע קרוב למיטה, והרב יהודה צייר שהיה חברו, היה משכנע אותו, מרגיע אותו, מגלה לו את הסודות, מה הסוד, למה זה קרה, ואיך, ומה, והוא לא היה מתחם. כל פעם היה אומר לו, מתחם, מתחם, אבל לא ב-100%, אמר לו, רק 90%. היה, זה שמעתי מאבי, בקרדיבי, בברכה, שהיה בקשר לאות מורה בברכה, אמר לי אבי,
سبب ولی دستایش رو یه دیگه دو شعر تصیرت چه بشمان جسی بیشتر شعر شه بیشتر و شعر کشمتو و من رو اخشر و نیازی هم بگیمید من بیدم ما به کل اتی روچی بیشت دیرش کرد دیرش کردی به سبب ولی دستی باش اخشر و رنگ یه سبب کشمتو میگوف و هم بیدی که کل دردار بگردار شکوه با اونم کل سوری خیلی بنده مخصیص مفتیح به دخو منعول فهم بشنه تزارو بیش میانو بیش بیزاره فهمیم זה לקח 10 פעמים, זה לקח 15 פעמים, גם לזה יש סיבה. לכל דבר, רק אנחנו כאן, קצרי רוח, לא מבינים את העניינים. שם הם מבינים את הכל. זה כותב רבנו מנשה בישראל גם כן. הוא אומר, טעם המיטה, וכל התועלת שנמשך מהמיטה, הוא אומר, מי הכריח להוריד את הנשמה העליונה השלמה הזאת, אין במום, להוריד אותה לעולם התחתון, בוודאי שהיא תתפסד. עומר היה עליה לדעת לקח איזה כלי יקר, תוליך אותו לתוך מדבר שממה, מקום מתונה, האנשים בהמות ואין להם שום אחריות, השתמשו באותו כלי, שברו אותו על המקום. אתה תיקח איזה כלי יפה, משוכלל, שהוא שביר, וזה אותו לילדים קטנים בגן לשחק. תוך דקה לא ישאר מזה מאומה. אומר, זה בדיוק הנשמה הקדושה הזאת באה לעולם התחתון הזה. איך זה אפשר? אומר, אלא כל הסיבה היא, יש פה אומר, אין דבר. שישברו והתקלקלו, אני יודע, התקלקלו ועשו הרבה, יעשו קצת תיקון בשביל הקצת מצוות שאתן יעשה פה בעולם הזה, כדאי שהנשמה תרד כל התורח הזה. וכל הדבר הזה, זה גדול, גדול מאוד. אומר, לא, עכשיו הפתירה מה? אומר, הנשמה מוכנה לסבול את צער המיטה וכל היצורים שיעבור עליה, כיוון שהיא יודעת שהיא לא יכולה להגיע למחוס קצת. אלא אם כן, היא תעבור את כל השלב הזה, ואז יתקיע לזה. אומר, ואיפה תתמד את זה? תראה שאנשים שאוהבים כבוד, הם ימותו בשביל כבוד. ומי שאוהב כסף, לא יסבע כסף, אמר הפסוק. למה זה? שכך ברא הבורא בתוך לבבות בני האדם. שהוא לא ירגע, ולא ינוח, ולא ישקוט עד שיגיע למשימה שהוא קבע לעצמו. שמישהו החליט שהוא יהיה ראש ממשלה, זה יהיה ראש ממשלה בסוף. הוא החליט שהוא יהיה סף לא נהיה, יהיה סף לא נהיה. לא הלכת. אז אם כן, גם בממון זה כך, הוא ילך, יעבור נהרות וימים ונחלים, להיכנס לכל הסכנות שבעולם. אומר כך, זה גם כן תדע. זה פירוש כי עבדה חמה וגנבה, אפשר לשאול תדעה. אומר, רבי אליהו הריתמיים, בשבט מוסר, שורה אחת. הוא אומר, תדע, כל הטעם של הביטה, הצדיקים, אחרי שהשלימו את עצמם, הם לא יכולים להכיר עצמם ולדעת מה הם עשו לעצמם. ולא יכולים אפילו להתפלל עד שיקבלו את אותו מלבוש שנעשה מהתורה והמצוות. זאת אומרת, שמגיע היום תפילתם לבין הקים, מתי הקדוש ברוך הוא ייתן להם את השעה ברוך. עכשיו נעבור לפרק שני. פרק שני, איך זה, כל הפרטים מעניינים, אבל כאן זה עוד יותר אקטואלי, תעשי יותר בעומק, איך נעשה ואיך להתבצע אופן הפתירה עצמה. מסכת תענית כתוב על הפסוק צדיק וישב הוא. אמרו בשעת פטירתו של אדם בבית עולמו, כל מעשיו נפרטים לפניו. לא אומרים לו כזה, ככה עשית במקום פלוני ביום פלוני, הוא אומר אין. וזה לא לוקח זמן, זה הכל שם למעלה מהזמן. מראים לו כבר את העולם ועודו בחיים את כל המעשים שהוא עשה. ואומרים לו חתות וחותן שנאמר וביד כל אדם יחתות. ולא עוד אלא שמצדיק עליו את הדין ואומר יפה דנתוני לקיים מה שנאמר למה תצדק בדורך תזכה לשופטך. רבי יושיע פינטו שם אומר למה מפגיד לו את כל זה? שלא יבוא להתראים על היצורים שהוא עבר בעולם הזה וחלילה וחס יבוא ויתחיל לתקוף ולהצטער על ידי שיראו לו כל מעשר ויראו לו לא סתם מראים לו את מעשר אלא מראים לו ככה ככה עושים עשית ככה יצורים שלנו. אז זה כמו אחד שהולך לבנק ושואל למה הורדתם לי לזה, מראים לו את כל הנערות, השתכנע ורואה ומבין. ואז כשהוא רואה את כל זה יוצא מהעולם הזה שקט ושמח רגוע, ויודע שכל מסורים שבאו ענת לא חפש שלום במקום בו, אלא מתקוע עבודה, ורק לבה יש יפה נתונים, אומר בצדקה עשה השם יתברך מה שעשה, הכל כמו שצריך. יוצא שהסיבה כאן, כפי יושב פינטו, מה שמפרקים לו את המעשים, שיהיה לו תנחומים על המסורים, ולא יכול את העומק למעלה, להתקבל לאהבה את כל מה שעשה. עכשיו ראינו גם, זה מובן, הגמרא מסכת כתובות. בסוף מסכת כתובות שלו בעמם נפלא מאוד. תניח, סימן מתוך השיחות, סימן יפה לו. שיחות הכוונה פנים מחייכות, סימן יפה לו. מתוך הבכי, סימן רם לו. פנם למעלה, סימן יפה לו. פנם למטה, מעולה הפוך, סימן רם. פנם כלפי העם, עכשיו זה הצדדים. הוא פונה לצד של האנשים, סימן יפה לו. פנק קלטי הכותל, סימן רע. גם הכותל זה מה שמסביר שדנים אותו באותה שעה. תלוי באיזה מצב הוא היה בשעת הפתילה. אם הוא היה שוחק, זאת אומרת, הוא רגוע ומבסוט, אבל היה איתו לא שוחק, זה נבהל, והוא לא, מה שמצפה לו זה עוד כלום. הפוך, זה הוא לא כמה מגמנון הוא אכל, וכמה מדינות הוא נסע וטייל, עכשיו הוא אומר, עד עכשיו, עכשיו זה דבש, עכשיו זה לא רגמת שיוכל קש. אז זה סימן, הוא מוחד, פנק רעות. אותו דבר, אם פנק כלפי העם או לא, זאת אומרת, הוא לא מתבייש. הוא יכול לעמוד בראש מורם מול האנשים ונתן דין לחשבון המעשה. אבל כשהוא עובר את פניו, זה סימן שהוא מתבייש במעשה. נכון שיש כל מיני סיבות טכניות, למה זה קרה, אבל זה כל זה תדע, זה בא לרמוז לך מה קורה. וכן, פניו ירוקים, סימן רע לו, פניו צירופים, סימן יפה לו. מת בערב שבת, סימן יפה לו. במוצאי שבת, סימן רעבו. למה ערב שבת, זה עמוד לכפרה. וגם, בגלל, מפרסים אמרו, כיוון שביום ערב שבת, אדם הראשון חטא, ואז נכנסה נמצאה, אז זה לא בעבודו שלו, זה בחטא אדם הראשון. כן, ערב שבת זה מעלה. זה שיפטר בערב שבת, לא יום חמישי, וישאיר אותו יום חמישי. אז במוצאי שבת, סימן רעבו. וכן, הדברה מביאה, ערב יום הכיפורים, סימן רעבו. מוצאי יום הכיפורים סימן יפה, למה? ערב יום הכיפורים זו חיכו לו והוא מת בלי תשובה. לפחות היה זוכה, היה עובר יום הכיפורים, ויום הכיפורים היה מתפטר לו, והיה מת, היה מת צהוב, וכעת הם חיכו לו. ככה אומרת שם הגמרא. עכשיו, אחרי זה מביאה גם מת מחול עם העין, סימן יפה לו. עכשיו, הוא יוסף צחרתי שם בער, אדם שנשמתו טהורה, אז כך קורא לו, זה משקף את שעת הפטירה. תכף נראה כל ההמשך של הפרק וזה גם, מלמד אותנו מהרבה מאמרים, שהאדם, מה קורה איתו כל החיים, הכל יבוא באותה שנייה. גם מעשיו, ידוע שכל מעשיו נפרדים, כמו שהזכרנו, גם כל המצוות הוא חוזר עליהן, גם האישיות שלו מתבטאת בפטירה. הפטירה בקיצור מאישיותו של האיש. איך באמת פטירתו ככה נקראו ימי חייו. עכשיו, אם מכין לו את הדברים הטובים, אז הוא לא עצוב, הוא שמח, הוא לא מפחד, הוא בניו לא מריקות, אומר, ריקות זה מנהפחת, זה האמא שלו תראה. עכשיו, יש עוד דבר, ערב שבת. ערב שבת חטא אדם הראשון. אם הוא מת בערב שבת, סימן שהוא לא מת בגלל העבוד שלו, אלא מת בחטאו של אדם הראשון. אז זה, לכן אמרו, סימן יפה לו. אותו דבר, מת בערב יום הכיפורים, אמרנו, מפני שהוא מת בלי תשובה. אומר, רבי יוסף צרפתי, אבל מה תגיד, לפעמים יש צדיקים שנפטרים בערב יום כיפור, אז מה תגיד שחס ושלום סימן רע להם? לא, לא. צדיק לא צריך יום כיפור. צדיקים שאנחנו מכירים שהם מנסים אנשי תורה ועוסקים בתורה כל יום, כל ימיהם, אלה כל יום אצלם יום כיפור, אז לא משנה מתי הקדוש ברוך הוא ייקח אותם. שאר המון העם הפשוטים, צריך, אם כבר הגיע בתשרי, נו, אז בשביל יחכו שיהיה גם יום בתשרי. שיהיה מוצאי יום הכיפורים, אבל אני אקח אותו על קדוש ברוך הוא, אז באמת, עם תשובה, או אפילו בעיצומו של יום הכיפורים, עוד יותר טוב. אבל צדיק גמור לא צריך. הוא כל יום יצאו יום כיפור, כל יום עושה תשובה. כן, אחד כזה, לא נכנן בכלל לכיפוריות מהלן. עכשיו, יוצא שהאדם נדור בשעת פטירתו, ככה יש גם מדרש של הנעלם בפרשת וירא, שם אמרת ביהודה מעמד תורה. ושאלתי אותו של אדם, הוא יום הדין הגדול. אפשר לשמה נפרדת מן הגוף.
לא להשתן האדם עד שלא היית שכינה עד לא תקדיף כי לא יראה לי האדם אחד וחיה ולא ראיה ובנית את לא ראה ובאים עם השכינה שלושה מלאכי השרת לקבל את נשמתו של הצדיק כמו שכתוב ויראה אליו השם והנה ויצא אליו ראיה והנה שלושה אנשים נמצבים עליו כל זה הוא דורש גם על ספירת האדם מה כתוב? שחום היום מי זה חום היום? זה יום מתאים הבוער כתנוק להפריד הנשמה מן הגוף כתוב שהמת אחד הסימנים של הפטירה החום שלו עומד הוא לפעמים הוא יכול להיות להקרם מעט אבל חום גרוע זה הכוונה חום הנשמה עומדת להיפרד הישראל הנויה בידי שלושה אנשים אלה הבדין של מעלה שבאים לבקר את מעשה והוא מודע להם בפיו וכיוון שהנשמה לא הרכת יוצאת מן הגוף ועומדת ומתרדה בבית הבניעה ואז נשמת הצדיק שמחה במעשיה ושמחה הקיצונית. זה כל זה מדובר כעת בצדיק, שבאים אליו שלושה מלאכים לקבל את נשמתו, שהוא שמח במעשיו, שהוא יוצא מהעולם, ורשע ולא כך. רשע או בינוני, יכול להיות שהמצב קצת שונה. לא מטרת כתובות, כעת קראנו. יש כמה סוגים של אנשים, תלוי, מתי יותר, מתי סימן יותר, מתי לא. אותו דבר הזאת, פרשת כמות, גם כן הביא למעמד, ואמר, ככה זה לשעתה בפרנה שקעים למהח נערו עד פעם וללכת העולם השני באים שלושה שלוחים ואז זה נקרא יום הדין הגדול שהקדוש ברוך הוא תובע ממנו את הפיקדון זה השראה פרומס אם הוא הביא את הפיקדון כמו שצריך ומחזיר את פיקדונו בשלמו אז הם שמחים וכל הצדיקים יוצאים לפניו והוא רואה את הצדיקים יוצאים לקראתו ובשמחה גדולה נפרד מן העולם ואם העשה לא שלמים ועשה מעשים שאינם טובים אז השם ישמו נוסע אליו ורואה את אותו מלאך עם הרב וכולי 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 ואז אחר כך הוא יוצא מהעולם כשהוא לא כדור